להמשיך במה שהתחלנו פעם שעברה, לעסוק בנושא המלחמה. בדיוק דבר ביתו מה טוב, אנחנו בדיוק נמצאים בעיצומה של מלחמה, וכדאי אולי להעמיק, ללמוד, להבין מה זה בכלל מלחמה, ומה מלחמה, מה זה מלחמות ישראל, וגם מה, אולי מה המלחמה העכשווית שאנחנו בעצם שותפים לה כרגע. חיילינו ברגעים אלה נלחמים מבית לבית בעזה, כמו שאומרים. כדאי להבין את כל המהלך הזה. קודם כל אני אומר באופן כללי, מלחמה זה דבר שהוא מלווה את המין האנושי, אפשר להגיד, מתחילת היות המין האנושי ועד היום. זאת היא תופעה לא חד פעמית, אלא הייתי אומר תופעה היסטורית, מתגלגלת. ואם נסתכל קודם כל על המלחמה הראשונה בתנ"ך, שמדובר עליה, זה המלחמה שהייתה של ארבעת המלכים וחמשת המלכים, שבסופו של דבר, בסופה של אותה מלחמה, אברהם אבינו רודף אחרי ארבעת המלכים ומנצח אותם. זו הייתה מלחמת העולם הראשונה, היסטורית, כן? מה זאת אומרת מלחמת עולם ראשונה? כולם נגד כולם. תופעה משונה כזאת, כולם נגד כולם. ומאז אפשר לומר ועד היום, כל ההיסטוריה היא רצופה במלחמות, במאבקים. מלחמה זה לא מקרה, נאמר ככה. בעל מלחמות, אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא מנהל את כל העולם, את כל ההיסטוריה, קורא הדורות מראש, וחלק מהדורות, חלק מההיסטוריה, זה באמת תופעה כזאת שנקראת מלחמה. ומה הייתה התוצאה של המלחמה ההיא הראשונה בהיסטוריה? מה היה? התוצאה הייתה שמכיוון שאברהם אבינו בסופו של דבר ניצח את המנצחים, הרי ארבעת המלכים כדר לעומר והמלכים אשר איתו נלחמו נגד סדום, מלך סדום, מלך עמורה, אלה היו רשעים ואלה היו רשעים. אלה נלחמו, התוצאה הסופית של המלחמה, של אותה מלחמה ההיא, שאברהם אבינו הלך להציל את לוט, וניצח את ארבעת המלכים, ואז חז"ל אומרים שהעולם כולו כיבד את אברהם אבינו, ורש"י אומר, הזכרנו את הדבר הזה, באו לעמק שווה, אומר מה זה עמק שווה? שהושבו בו כל מלכי העולם, הושבו, דיינו, היו בראש אחד, כולם הסכימו, מלך סדום מצד אחד, ומלך מלכי צדק, מלך שלם מצד שני, המלכים הצדיקים, המלכים הרשעים, כולם אמרו, אנחנו מסכימים, ושמו את אברהם אבינו לקצין, ולמנהיג, לראש, היו, אתה תהיה ראש לנו, אתה תהיה המנהיג, אברהם אבינו. למה אברהם אבינו יהיה ראש וקצין? למה הוא צריך להיות כזה? כי הוא חזק. הוא המנצח. הוא ניצח את המנצחים, אז הוא יהיה המנהיג, הוא יהיה הראש. זה היה התוצאה של המלחמה ההיא. והרב כאן, במאמר שהתחלנו לקרוא, אומר שכל מלחמה היא בעצם מקדמת את המשיח. מתגלה אורו של משיח. אורו של משיח מתחיל מבריאת העולם, כתוב כבר בתחילת בריאת העולם, והארץ הייתה טוב עבור וחושר על פני תבי רוח אלוקים מרחפת על פני המים. אומר רש"י, אומרים חז"ל, רוח אלוקים, רוחו של משיח, כבר מתחילה מראשית הבריאה ועד אחרית הבריאה. רוחו של משיח, הרעיון של המשיח, רעיון הגאולה, רעיון הישועה, הרעיון הזה לא נולד היום. הוא מתחיל מראשית הבריאה, קורא הדורות מראש. מרגע שנברא העולם, יש תוכנית, תוכנית אלוקית, שראשיתה היא בתוהו ובוהו הזה, ואחריתה באחרית הימים. אחרית הימים זה אורו של משיח שהוא כל הזמן נמצא, והוא מתגלה מדי פעם אחרי מלחמה גדולה, מתגלה אורו של משיח. זה דברים שראינו קצת בפעם שעברה. אם כן, המלחמה זה דבר אלוקי, בעל מלחמות. אנחנו אומרים כל יום בעל מלחמות, מי הבעל של המלחמות? מי המנהל את המלחמות באמת? לא אשכנזי? הוא השליח שלו. אני בדקתי את זה. חיילי. אבל בסך הכל זה מין תהליך כזה, שתחנה במהלך הדורות, יש הרבה מלחמות בדורות, לאורך כל הדורות, או היסטוריה, ואנחנו התחלנו ללמוד על המלחמות האחרונות, מלחמת העולם, כאמור, המאמר הזה נכתב במלחמת העולם הראשונה, עוד לא הייתה מלחמת העולם השנייה, והרב אומר כאן דברים פשוטים, שיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. כוח משיח קיים כל הזמן, מראשית ועד אחרי. האלוקים ברא את העולם לטובה. האלוקים ברא את העולם על מנת שבסופו של דבר תהיה happy end, יהיה סיום שמח, יהיה סיום טוב. אבל הדורות, ההיסטוריה עצמה, היא רצופה לפעמים בהסתר פנים גדול, בקשיים גדולים. ובין השאר גם המלחמות, אבל כל מלחמה כזאת, כל זעזוע כזה, הוא גורם לעוד צעד קדימה לקראת הישועה והגאולה השלמה של עם ישראל, ולא רק עם ישראל, כל האנושות כולה. ראינו את זה בתוך. בואו נמשיך קצת בתוך הדברים. בסדר? אלא אם כן יש שאלות. יש שאלות? אין שאלות. טוב. שיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. עת הזמיר הגיע, זמיר הריצים. הרשעים נכחדים מן העולם, והעולם מתבשם, וכל התור נשמע בארצנו. ואמרנו זמיר, ראינו זה בשיעור הקודם, זמיר מלשון לזמר לחתוך. בזמן המלחמה נהרגים אנשים. ביניהם רשעים, ביניהם צדיקים. כל מיני אנשים. הריצים, אלה אותם אנשים שמקלקלים את העולם, אנשים רעים, אם זה שליטים או אנשים מסוג אחר, בזמן המלחמה הם מתים. אבל גם צדיקים נפטרים בעולם או נהרגים תוך כדי מלחמה. תזכה למצוות. תזכה למצוות. איך ידעת שאני רוצה תה?
על פי הקבלה.
טוב, יש לו רוח הקודש, תסתכלו איך הוא נראה. ממש עם רוח הקודש.
יש ברכות
ב-12. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. תזכה למצוות. שמת סוכר בטח. שמת סוכר.
שכחתם? שני אין סוכר.
בזה אין סוכר?
לא.
נתאר, נראה.
קו
שאתה
סוכר,
בלי סוכר?
בלי.
זה לא
אומר.
למה
בלי סוכר?
מי רק
המודיעין? אה? טוב, בוא נחזור לעניין שלה. היחידים הנספים בלא משפט, שבתוך המהפכה של שטף המלחמה, יש בה ממידת מיתת הצדיקים המחפרת, ואותם הצדיקים שנהרגים במלחמה, עולים הם למעלה, עולים, עולים, עולים לעולם הנשמות, בשורש החיים ועצמות החיים, מביא ערך כללי לטובה ולברכה, אל כלל בניין העולם בכל הרחב ומובניו. ברשותכם, אני קצת התבוננתי, עיינתי בשיעור שנתן הרב ציודה, זכר צדיק לברכה, על הדבר הזה. והוא מרחיב קצת את הדיבור על העניין הזה של מיתת צדיקים מחפרת. ואני רוצה קצת להתייחס לדבר. גם היום נהרגים חיילים, אתמול נהרג חייל, בחור מישיבת ההסדר בנתיבות, חייל בגולני, ודאי שהוא צדיק, הוא לא רשע. ויש כאלה שבמלחמה נהרגים סתם אזרחים שוודאי, מה, אין להם שום קשר. אני לא מדבר על השואה הנורא, שמיליונים יהודים, ביניהם ממש אנשים, נשים, זקנים, רבנים, צדיקים, כולם מתו. השאלה הזאת, למה הצדיק דר במלחמה, מה התועלת בדבר? מלא הרשעים נכחדים. בסדר, זה מובן. אדם שהוא רשע, אז אין לו צדקה לקיומו בתוך העולם. אז באה מלחמה וגורמת לו שהוא ימות. זה מובן הדבר. יש, כמו במערכת משפטית, יש כאלה שדינם מוות. אז דנים אותם תוך כדי המלחמה. נאמר, אפשר להבין את הדבר הזה. אבל למה הצדיקים? מה אשמים הצדיקים בדבר הזה?
יש מצווה לקדש שם של הקדוש.
ודאי, אדם כמו רבי עקיבא, שקידשו שם שמיים ברבים, אבל מה קורה עם הנשמה של רבי עקיבא? כאן מה שהוא אומר, שהצדיק, כשהוא נפטר מן העולם, הוא מחפר על כולם. אז אנחנו עוברים מעולם שאנחנו מכירים אותו, עולם הזה. עולם הזה זה עולם של הגוף. עולם שאנחנו רואים מי שתראהו. וכאן הרב מחדש חידוש גדול ואומר שהאדם שהוא נפטר מן העולם, אותה נשמה, אם הוא צדיק, הנשמה הזאת עולה. יש ביטוי כזה לעילוי נשמתו. אדם מתפלל לעילוי נשמת קרוביו, תורם תרומה לעילוי נשמת קרוביו, עושה צדקה, או כל מיני דברים לעילוי נשמה. מה זה העילוי נשמה? מה קורה עם הנשמות? כמובן שעולם הנשמות נסתר מנגד עיני בשר. אנחנו לא רואים נשמה, אלא אם כן כאן מישהו ראה כאן נשמה. מישהו ראה, יצא לראות נשמה, לא יצא לכם לראות. אבל אנחנו יודעים, מכירים, שיש מה שנקרא, כמו שיש עולם פיזי, עולם מוחשי, עולם שרואים אותו בעיני בשר, יש גם עולמות. יש כל עולם הזה, יש גם מה שנקרא עולם הבא, עולם רוחני, עולם נשמתי, עולם שהוא נבדל, קוראים לזה בפי החכמים, בפי הזו. יש גם עולמות רוחניים. כל בר דעת, כל מי שקצת שכל, מבין שלא רק המוחש שהוא קיים, לא רק מה שאתה רואה בעיני בשר קיים, אלה דברים שהם קיימים, למרות שאתה לא רואה אותם בעיני בשר, הם קיימים. אתה רואה את החבר שלך, אתה רואה לא רק את הבגדים שלו, לא רק את הגוף שלו, אתה מבין, למרות שאתה לא רואה שיש לו גם לחבר שלך נשמה, הוא לא הגוף. עובדה, כשאדם נפטר מן העולם, אז פתאום אותה נשמה היא נעלמת, ונשאר רק הגוף, רק האפר, רק החומר, והנשמה נפרדת מן הגוף. זה נקרא, העניין של הנשמה הוא צריך לימוד. זה לא הדבר שאנחנו מובן מאליו. במוחש כל ילד רואה אותו דבר. להגיד שיש כאן כוס תה בלי סוכר, מי אומר, מה אתם אומרים? יש סוכר או אין סוכר?
אין
סוכר. איך אתה יודע? אתה הכנת את זה. אתה הכנת את זה. מי הכין את זה? צדיק, כל הכבוד. לא משנה, אבל הרגשת את הסוכר, נכון? ראית אותו. לא שמת, אבל אני יודעת ש... זה דבר מוחשי. למוחש כולם, ילדים רואים, מבוגרים רואים, חכמים, טיפשים, כולם רואים את המוחש. את הרוחני, את הדבר המופשט, הדבר הרוחני, הבלתי נתפס בחוש, זה רק חכמים רואים. הם רואים דברים בעיני נשמתם, זה נקרא, בעיניים שהם בעיניים. אז העיקרון הוא כזה שיש עולם שהוא עולם מוחשי, אבל יש גם עולמות. או מימד, או תקראו לזה שאתם רוצים, מה שנקרא רוחני. מה לעשות? ככה אלוקים ברא את העולם. כשאדם נפטר מן העולם, הנשמה שלו, הדבר הבלתי נתפס מבחינה גשמית, שקיים דרך אגב, זה כל אחד ואחד, יש לי מד נשמות, אתם רואים? אני עושה ככה, אני רואה, תראו איזה נשמה יש לזה, יופי. באמת, בדקתי, כל אחד יש לו נשמה. נשמה תורה שנתת, מי? בי או בו? מה אתה אומר? למה לא בו?
בכולם.
נכון, גם בו. צריך לזכור, אתה אומר כל בוקר, נשמה תורה שנתת, בי, נכון? מי אומר בי? מי אומר בי?
אני.
אתה אומר בי. יש לך חס ושלום מישהו שלא מסמפת אותו? אולי, תחשוב רגע.
נגיד.
אולי שהוא עושה לך קצת צרות, ככה, עושה לך את המוות. היה לך פעם דבר כזה בחיים? עכשיו, הגדולה של האדם זה להגיד, נשמה תורה שנתת בי, להגיד, נתת גם במי? בו. זה שעושה לך צרות. אתה יכול לעשות דבר, להגיד את זה? תגיד, תגיד. אתה לא מסוגל. אם אתה מסוגל להגיד שהנשמה התורה שלך, שהיא מקורה באלוקים, היא גם בו, בחבר שלך, שלפעמים מטריד אותך, אשריך מה טוב חלקך. אתה מניצוץ מנשמתו של אברהם אבינו, שהוא לימד זכות על כל אחד, גם על סדום ועל מורה, חיפש לאמר, גם הם יצור אלוקי. כל מי שקיים בעולם הוא קיים מרצון האלוקי. עצם העובדה שאתה חי, למרות שלפעמים נדמה לך שמי אתה בסך הכל, אבל עצם העובדה שאתה חי, סימן שזה רצון הבורא, ויפח באפיו נשמת חיים, לא רק באפיו של האדם הראשון, אלא באפיו של כל אדם ואדם, הוא נופח נשמה, נשמת חיים. אם כן, כל אדם יש לו את הנשמה. מה קורה כשאדם נפטר מן העולם? מה קורה עם אותה נשמה שאנחנו לא רואים אותה? אז יש אנשים, זה לא מעניין אותם, אומרים, אני רוצה לראות אותו בעיניים, בחוש. זהו, כמו אני יודע, בפרעונים, בפרמידות האלה, הם היו חונטים את האמיתיים. למה? הם רוצים לראות המת. חנות, לא משנה, אבל לראות אותו, רוצים לראות אותו ממש בעיניים. רוצים לראות אותו. אבל הם היו אנשים חומרניים, בנו את הפרמידות האלה. כל זה מראה על עוצמה, על חומר, על דברים כאלה. אבל אנחנו מאמינים, בני מאמינים, שנשמה לא הולכת לאיבוד. הנשמה של האדם שהוא נפטר, היא חוזרת לאוצר הנשמות. ככה חז"ל אומרים, אוצר. תהי נשמתו הצרורה בצרור החיים, ככה נאמר לדוד המלך, כן? שמברכים אותו בזה, אבל אנחנו על כל מצבה חורטים. תהי נשמתו צרורה, זה מחוברת, קשורה, בצרור החיים. נשמה לא הולכת לאיבוד. אבל החידוש הוא מחדש כאן, מיתת צדיקים מחפרת. זאת אומרת, אותה נשמה של צדיק שהוא נפטר מן העולם, היא פועלת. היא הולכת וזהו זה, נגמר. כשם שהצדיק פעל בחייו, בעולם הזה, כשהוא חי כאן, הוא פעל ואיתי וגרם לאנשים או לעולם שהוא חי בתוכו לעשות דברים טובים, כן, הוא עשה דברים טובים, אותה נשמה היא ממשיכה לפעול בעולם הנשמות, באוצר הנשמות. וכשהצדיק מת, היא מחפרת על מי שנשאר כאן בעולם הזה, עלינו. מיתת צדיקים מחפרת. זה נקרא זכות צדיקים. זכר צדיק לברכה. זכר הצדיק הוא לברכה. זאת אומרת, נשמת הצדיק פועלת. היא פועלת לאורך דורות, לאורך כל הדורות, זכות אבות, אברהם, יצחק ויעקב, זכות הסבא שלך, זכות כל הדורות שהיו לפני זה. כל הצדיקים האלה, זה החידוש שהוא מחדש כאן. שהנשמות, אנחנו לא מבינים בזה, זה לא דבר מוחשי, כי אנחנו יש לנו ראייה חושית, לא ראייה נשמתית, רוחנית, אבל זה דבר כלל גדול בתורה, שאנחנו מאמינים שהנשמות של הצדיקים הן פועלות בחייהם ולא פחות מזה במיטתם. כן, בבקשה.
מה הכוונה היחידים הנצפים
בין המשפט? אין לעדים? באמת אין
לי
שעשתה
שום עבירה?
סליחה, אין?
אני מתכוון אם בא מישהו עכשיו נניח בלי שום עבירה, בלי שום כלום.
כן, כן, זה בדיוק במלחמה. במלחמה, הוא אומר, במלחמה לא עושים חשבון פרטי. עכשיו, לכאורה זה דבר אלוקי, זה משהו, זה רעידת אדמה, זה צונמי כזה. זה מין דבר כזה ששוטף את כולם. זה, כן, צריך להבין, מלחמה זה כמו רעידת אדמה היסטורית. ברעידת אדמה כולם, איך אומרים, לא אומרים, אתה צדיק, אתה תעמוד, כל העולם, עולם רועד ואתה לא תירד. אני מסביר לכם, זה מהלך כאילו שלא תלוי בך בכלל, זה לא תלוי בבחירה שלך בכלל. אנשים במלחמה נספים בלי בחירה, עשיתי את זה או עשיתי את זה, זה מין דבר טוטלי כזה, מין התפרצות ארגש כזה, מין רעידת האדמה כזו. אתם צעירים, אתם לא הייתם במלחמות. אולי בעצם הייתם מלחמת לבנון האחרונה, מי שהיה בצפון הארץ, אולי הרגיש את החוסר אונים הזה. אין לו בחירה. הוא פתאום נמצא תחת הפגזה. זה בכלל בא מה אתה עושה? אתה חסר אונים כזה. זה לא שאתה נוהג באוטו ואתה מבסוט, אתה לוחץ על הגז, לא לוחץ על הגז. זה נופל לך על הראש. זה הרגשה שאתה נשלט ולא שולט. זה נקרא בעל מלחמות. בעל מלחמות, בזמן מלחמה, אתה מרגיש שזה מנוהל על ידי ריבונו של עולם, כל העסק מתגלגל עליו, צדיקים, רשעים, כולם שם בתוך כל אותה קלחת שנקראת מלחמה. על זה הוא אומר, צדיקים שנפטרים במלחמה, נרגים במלחמה, בלא משפט, בלא חשבון, בלי שום חשבון, אל תחשבו שהמיטה שלהם היא מיטה סתמית. מיטתם של אותם צדיקים מחפרת על אלה שנמצאים כאן בעולמנו. זה מה שהוא רוצה להגיד כאן בעניין. זה מובן. לכן, כשנפטר, אנחנו מדברים על השואה, שמתו במיליוני יהודים, זה בוודאי זה כפרה הדבר הזה. למה אנחנו מבקשים את זה, אבל זאת עובדה שהייתה, זאת לא עובדה שביקשנו אותה, אלא היא באה, היא נחתה עלינו בלי שנרצה, אבל אם אתם יושבים היום, או אנחנו יושבים כאן היום בכיתה הזאת, אנחנו יושבים רק בגלל עצמנו, אנחנו יושבים כאן. אלא גם בגלל אולי אותו הדור שמסר את חייו למען, בגלל שהוא היה יהודי בשואה או כל הדורות שהיו ונספו וביניהם צדיקים בוודאי ובוודאי. זה מובן הדבר. זה נקרא מיטה צדיקים מחפרת. כפרת עוונות. את החשבונות אנחנו לא יודעים. באמת אנחנו לא יודעים. כי זה עולם הנשמות. מי יודע את עולם הנשמות? אף אחד לא יודע את עולם הנשמות. זה רק אולי אנשים שמכירים בעולמות עליונים וכולי, אולי, אבל אנחנו בוודאי לא יודעים. זה מובן הדבר. דרך אגב, אני רוצה להגיד גם, לפעמים יושבים אנשים באבל, יש להם צער גדול וכאב גדול על פטירת קרובי משפחה, ידידים, חברים וכולי. אבל אנחנו כיהודים, אנחנו מאוד מקפידים על העניין הזה שלא לשרוט שרטת בבשר, זה לא תתגודד, הוא כתוב בתורה, לא להשאיר סימן בוטה כזה כמו לתלוש שערות או לשרוט שרטת בבשר, כי יש אנשים מרוב התרגשות, מרוב צער, מרוב כאב, וחכמים מסבירים גם מדוע אומרים שאנחנו מאמינים בתחיית המתים, אנחנו מאמינים בעולם הנשמות, אנחנו לא לסוף העולם עם מישהו נפטר, אלא אנחנו יודעים שיש המשכיות בעולם הנשמות. לכן אנחנו מצטערים מצד אחד, אבלות, אבל יש גבול. אין גבול לדבר. מה הגבול? לדעת, עד כאן אתה יכול להצטער. מכאן יש עניין של המשכיות של עולם הנשמות, ואותה נשמה לא הולכה לאיבוד. כן, בבקשה. מה? למה? תחיית המתים זה דבר לא טוב, למה זה לא טוב?
לא יודע, אני בעיניי, שואל.
אתה שואל או בעיניך זה לא טוב?
בעיניי זה לא טוב.
למה? למה?
מה, זה כאילו הגוף, אותה נשמה חוזרת בגוף, ואז יש סוג של תענית?
בוא נחכה, תחיית המתי, תראה מה יקרה. אתה מסכים איתי? אני דיברנו על זה פעם, לא כאן, בחדר אוכל דיברנו קצת על הדבר הזה, שהמושגים האלה של העולם הזה, והעולם הבא, וגיהנום, ותחיית המתים, וגן עדן, וכל מושגי השכר והעונש למיניהם, שהרמב״ם כותב במבוא שלו לפרק חלק, בהתייחסות שלנו כבני אדם אל המושגים האלה, הוא אומר שאנחנו לא מבינים אותם, את המושגים האלה. אנחנו משתמשים בפה, במילים האלה. אבל מה הם באמת המושגים האלה, כולל תחיית המתים? הוא אומר, רק אדם שהוא באמת במעלה רוחנית מאוד מאוד גבוהה, אחרי שהוא עבד על עצמו, על מידותיו, על מעשיו, ודבק באלוקים, אז המושגים האלה יותר ברורים לו, וגם אז לא עד הסוף. אז לכן אני אומר, כשאתה מתייחס לתחיית המתים כמושג, אנחנו בואו נתייחס לזה כמושג שעדיין לא מובן. אנחנו מאמינים בתחיית המתים, זה אחד מי"ג עיקרי האמונה. אבל למה הכוונה בדיוק תחיית המתים, איך יקומו וכמה יקומו ולמה יקומו וכל הדברים האלה, אז אני מציע לך ללמוד עוד כמה שבועות במכון מאיר ולהבין שאתה לא מבין. בסדר? כמוני, אני לא... בסדר. ככה מסביר הרמב״ם. התאיה הגדולה של האנשים שהדמיון משחק אצלהם הרבה מאוד. אז כל אחד, כשאתה ילד, הדמיון שלך ככה, כשאתה מבוגר, הדמיון שלך אחר. במצב כזה אתה מדמה ככה. אבל הבירור הזה הוא לא בירור דמיוני רק. הוא בירור פנימי, רוחני, שכלי, עמוק. ואני מציע לך, יש ספרים שעוסקים בנושא הזה, אם אתה רוצה, מעוניין ללמוד את מורה נבוכים של הרמב״ם, אתה למדת פעם? אז כדאי לך ללמוד. ספר לא, אמנם לא צע... לא דק, אבל כדאי ללמוד את זה, שעוסק בעניינים הפנימיים והרוחניים, זה מבחינה מחשבתית, כן? ויש עוד הרבה ספרים שעוסקים בזה. נשאיר את זה בשאלה, בסדר? ולא בהחלטה. כן.
האדם, ברגע שהצדיק נפטר, אז מתרחק מכפרת, נכון?
לא רק שמיתתו מכפרת. בעולם הנשמות הוא פועל לטובתנו, כמו שלפעמים בהספדים שמישהו נפטר, אז המספידים אומרים, אנחנו מבקשים מהנפטר שיבקש רחמים על עם ישראל, על חיילי צבא ההגנה לישראל. אתה שאתה עולה לעולם שם על השמיים, נשמתך עולה למעלה, המספידים ובצדק אומרים, אתה פועל גם בשמיים, תתפלל עלינו, אנחנו בצרה כזאת או צרה אחרת או משהו. לא רק שהמיטה מחפרת, אלא גם אחרי המיטה, אותה נשמה היא פועלת למעננו, כן. מיטתו
של הצדיק מחפרת בגלל שהוא אדם אידיאליסט, אדם שהוא כללי?
מה הסיבה, למה, הרי זה מידת הדין, כשאדם נפטר מידת הדין. אני אתן לך דוגמה שתבין, לפעמים יש הורים שמאוד אוהבים את הילדים שלהם. מאוד אוהבים. והילד לא עלינו חולה מאוד מאוד. מאוד חולה. אז בא ההורה ואומר, אני מוכן למות בשביל הילד שלי. שלא ידע, העיקר שהוא יחיה. יכול לקרות דבר כזה? העובדה שהוא מוכן למסור את היקר לו ביותר, את חייו למען בנו, זה כבר מעלה גדולה מאוד של האבא. זה מידת הדין, נכון. קל וחומר שאם הוא נפטר, כך החייל שנהרג אתמול במלחמה. זה קדוש. הוא מסר את היקר לו מכל, את החיים שלו למען למי? למעננו. כן, איך קוראים לך? כן.
יאסו.
יאסו? יאסו הוא מסר את החיים. נכון, זה מידת הדין. הוא מסר את חייו. זה בא לחפר עלינו, כולל עליך. אתה מבין? לא רק להגן עלינו, הוא מגן בזה, והוא באופן פשוט מגן עלינו, אלא הוא מחפר עלינו, זה דבר עוד יותר גדול. כי רבי שמעון בר יוחאי ובנו אמר, אני יכול לבטל את מידת הדין מכל הדורות. ואם יותם, המלך יותם מצטרף אלינו מראשית ההיסטוריה ועד אחרית... אני מוכן, יכולים לבטל את כל מידת הדין, רק יהיה חסד בעולם. ומה? שאני מוכן לקבל על עצמי את מידת הדין, שאני אסבול, ואחרים לא יסבלו. זה היה רבי שמעון בר יוחאי, לכן הוא זכה לכתוב את ספר הזוהר, כשהוא היה אדם כל כך כללי, שהיה מוכן למסור, לסבול בשביל כולם. אתה מוכן לסבול בשביל כולם? מישהו כאן מוכן לסבול כאן בשביל כולם? אני שואל אתכם.
כשמגיע לזה נדע.
אתה מוכן לסבול בשביל מישהו?
כשמגיע לזה נדע.
אשריך מה טוב חלקך.
אני לא יודע.
לכן צריך להריץ את חיילי צבא ההגנה לישראל. אתם יודעים מה זה היום להיות בג'בליה שם, בעזה? מה אתם חושבים שמלקיקים שם דבש?
אנחנו רק מחכים
שיקרו לנו. הם סובלים. זה קשה להם. הם כבר לילה שני, יום שני, כבר לא ישנים. סתם לא לישון 24 שעות, מה קורה עם סתם בן אדם. ועוד אתה במאמץ כזה אילאי, בתוך הבוץ, בתוך הפיח, בתוך העיריות, בתוך האשן, בתוך החושות האלה, בתוך כל הדברים האלה. מה, הם סובלים בשביל מי?
בשבילנו.
בשבילנו. אני מעריץ אותם. מישהו כאן גם מעריץ אותם יחד איתי?
גם אני.
הם במידת הדין לכאורה, כי זה קשה, זה גבורה, מידת הדין זה הגבורה. אבל הם מזכים בזה את כולם, ככה מיתת צדיקים מחפרת. אבל החידוש, כמו שאמרנו, לא רק בחייהם, אלא, ולא רק במותם, אלא צדיק גם אחרי שהוא נפטר, הוא מלמד עלינו זכות שם, מחפר עלינו שם, בשמיים, בעולם הנשמות. זה מובן הדבר. זה מה שהרב אומר מיתת צדיקים מחפרים.
הרב, מה הקשר בין לחם למלחמה? כאילו זה אותו שורש.
אפשר לדמות את זה להרבה דברים. לחם זה, מה זה לחם בעצם? לחם זה קמח עם מים. עכשיו, מה זה קמח? קמח זה גרגירים, כל אחד לפני עצמו. זה קמח. כשאתה שם על זה מים, זה נהפך לעיסה, זה דבק. זה מלשון הלחמה, מסגר, מלחים, כן? הוא מחבר. זאת אומרת, לחם זה בעצם חיבור כל גרגירי הקמח עם מים, ואתה שם את כל העיסה הזאת, כל הבצק הזה בתוך תנור ויוצא לך לחם. הייתי אומר, זה גם מלחמה. מהרבה מאוד בחינות, כן? קודם כל, מלחמה, אנחנו מבחינה הזאת, כל הפרטים מתחברים ביחד, כל הלוחמים ביחד, צבאות השם, כן. אבל לא רק זה, אנחנו מתנגשים עם האויב. מבצעות ההלחמה, מלחמת פנים אל פני, כן, ממש. כן, יש איזה משהו שביחד, היחד הזה בא לידי ביטוי במושג מלחמה, הלחמה, לחם, כל זה זה אותו רעיון של מלחמה. למרות שלא כל מלחמה מאחדת. אבל בדרך כלל מלחמה היא מאחדת את כל הפרטים למיניהם. ואחר כך, אומר כאן הרב, כתום המלחמה, שאלה דן כתובת דרום. קודם כל, אם אתה בדרום, אני מאחל לך שיהיה שקט, לא יהיו שם צצות, ולא רקטות, ולא פצמיים, ולא כל הדברים האלה. הוא שואל, הנשמה תאורה, אך האם זה מחייב שהיא טובה ולא רעה? אני בדקתי את העניין הזה, הנשמה היא טובה. כל אחד מאיתנו יש נשמה טובה, אני בדקתי. למה היא טובה? תשאלו אותי.
למה היא טובה?
תשאלו את מי שנתן אותה. מי נתן אותה? הוא נותן רק דברים טובים. טוב השם לכל ולכם עולה. היא גם טובה, גם... אלא מה? אולי מאחרי השאלה הזאת מסתתרת, האם אדם שיש לו נשמה טובה, בהכרח זה נראה במידות שלו, במעשים שלו, הדברים האלה, הרי לכל אחד יש נשמה. זה אומרים קליפות. מה זה קליפות? הנשמה היא טובה. אלוקים עשה את האדם ישר. נשמה תורה שנתת בי, ויפח באפיו נשמת חיים. ודאי שאלוקים נתן נשמה טובה. ניצוץ טוב נמצא בכל דבר, בוודאי באדם, הנשמה היא חלק אלוה ממעל, זה דבר טוב. הבעיה היא לא המהות של הנשמה, שזה מקורה באלוקות, שאין לנו כאמור תפיסה מוחשית בה. אלא הבעיה היא הקליפות. והם הביקשו חשבונות רבים. האדם בחיים שלו עובר הרבה חוויות. מרגע שהוא נולד, ועד רגע שהוא נפטר. והחוויות האלה שהוא עובר, זה יכול להיות בתוך משפחה, מחוץ למשפחה, בתוך החיים, בתוך כל הדברים. יוצרים מה שנקרא קליפות. קליפות זה קליפות פשוטו כמשמעו. לפעמים האדם, ההופעה שלו, היא לא טובה. הוא לא מופיע טוב. הוא מופיע בצורה תוקפנית. הוא עצבני, הוא כועס, הוא עצוב, הוא כזה, הוא זה ההופעה החיצונית שלו. והדבר הזה, זה דבר חיצוני לו, זה לא דבר מהותי שלו. המהות שלו, האדם הוא טוב, ואני שמע אותו. אבל בכוון שהוא חי בסביבה שהיא לא הכי, הייתי אומר, מתוקה בעולם. אז הוא מפתח, נקרא, מנגנוני הגנה. ההגנה הכי טובה מה היא?
התקפה.
איך אתה יודע? אז אדם לפעמים בשביל להגן על עצמו, הוא אין לו ברירה, הוא מתקיף. אבל הוא פיתח במשך השנים מנגנון הגנה כזה שהוא תוקפני. אבל בעצם זה רק מגן על עצמו שלא חס ושלום, לא יתקיפו אותו?
הם לא מתקיפים אותו.
עכשיו לא, אבל היה בילדותו כן יתקיפו אותו. לפעמים אדם אמרו לו כל החיים דברים רעים, אתה לא שווה, אתה רע, אתה כזה, אתה כזה, אתה כזה, אתה כזה, יכול לקרוא דבר כזה בחיים. עכשיו, איך אני אגן כנגד הדבר הזה? איך אני אגן? כל אחד מפתח לו מנגנון הגנה. אחד מתכנס לתוך עצמו, נעשה עצוב. הוא אומר, אני מתנתק מגע מהסביבה שלי. מנותק. התנתקות. כונס בתור. אחד בורח, השני פה, כל אחד לפי הדברים שלו. ואז, כלפי חוץ, הוא נראה כאילו לא טוב. אבל בפנים, בפנימיותו, מונטק. עכשיו, שואל אותי אם נשמה טובה. ודאי שיש לו נשמה טובה. מונטק. כל אחד יש לו נשמה טובה. זה מובן הדבר. זה תשובה לשאלה. אין נשמה רע. יש קליפות, זה כן. קליפות זה משהו אחר, זה דין אחר. בוא נמשיך הלאה בממה. נגמרת המלחמה. עוד מעט תיגמר המלחמה הזאת בעזרת השם. הרי כל דבר יש לו תכלית. מה התוצאה של המלחמה? המלחמה זה לא אידאה. זה לא אידיאל. זה למהלך, איזה תהליך, איזה דבר שצריך להוליד. זה דבר יותר טוב ממה שהיה מקודם. בוא נראה את זה בתוכו. בבקשה, אתכם את הדפים. אחר כך, כתום המלחמה מתחדש העולם. יש כאן עוד דפים למישהו? אחר כך, כתום המלחמה מתחדש העולם ברוח חדש, ורגלי משיח מתגלים ביותר, מה שנקרא עקביתא דמשיחא. ולפי ערכה של גודל המלחמה בכמותה ואיכותה, ככה תגדל הציפייה לרגלי משיח שבא. קודם כל נתייחס למלחמות הגדולות שהיו, מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, שתי המלחמות הגדולות האלה, שכולם נלחמו בכולם. מלחמת העולם הראשונה עדיין זה היה אירופה, בעיקר אירופה. אולי גם באפריקה קצת נלחמו. מלחמת העולם השנייה זה היה כל העולם עם כל העולם. לא, אמרו פעם ששוויצריה הייתה מדינה היחידה שלא נלחמה, היום אנחנו יודעים שהיא הייתה עוזרת באופן נסתר לנאצים, הם שמו שם את הכסף שלהם, כל הדברים האלה. אבל כל העולם נלחם בכולם. אוסטרליה, הודו, דרום אפריקה, קנדה, אמריקה, אירופה, יפן, סין, מי לא נלחם? כולם נלחמו עם כולם. זה היה משהו נורא. אז מה אחרי המלחמה? נגמרה המלחמה. העולם זעק לשמיים, שלום! לא רוצים מלחמות יותר, בצדק. והקימו ארגון שנקרא אום, אומות המאוחדות. מהי מטרת האום? שלא תהיה עוד מלחמה. שלא נבוא לאותה טרגדיה עולמית שהייתה מלחמת העולם השנייה. אותו דבר דרך אגב היה אחרי מלחמת העולם הראשונה. הקימו ארגון, אני לא זוכר...
ארגון
אומות המאוחדות. ארגון, לא, לא. היה לזה... חבר הלאומים. חבר הלאומים. הציפייה לשלום, שזה עניין של משיח, כמה שהמלחמה יותר גדולה, הכמיהה יותר לתקן, שיהיה ההפך ממלחמה. ההפך ממלחמה זה שלום. זה מה שהרב אומר כאן. ככל שהמלחמה יותר גדולה, הכמיהה, הציפייה, הרצון, לבוא למדרגה של ההפך מהמלחמה, דיינו של שלום ואחווה, הולך וגדל. כן.
אז משיח יכול לבוא רק בדרך
מלחמות? סליחה?
אז משיח יכול לבוא רק בדרך
מלחמות? הרי כל המאמר הזה אומר את הרעיון הזה. חז"ל אומרים מפורש, בשביעית מלחמות, במוצאי שביעית, בן דוד בא. זאת אומרת, המלחמות זה לא מקרה. וגם מלחמות אתה לא מזמין בסופרמרקט. זה בא לך, זה כמו רעידת אדמה כזה. כמו צונאמי כזה, מין גל כזה שאתה לא יודע, פתאום זה בא. וגם היום, תראו, כל העמים, בלי יוצא מן הכלל, חלק גדול מכל התקציב הלאומי זה להחזיק צבא. צבא. מטוסים וטנקים וצבא וזה. זה המון, המון, המון נמצאים. מתוך הנחת יסוד שמלחמה זה צפוי, זה לא דבר שאנחנו לא באחרית הימים. אנחנו חיים בעולם שיש בו מלחמות, לפעמים מלחמות קטנות, כמו היום יחסית, מלחמה קטנה מה שאנחנו מלחמים בעזה. אז כל הציפייה אחרי המלחמה הזאת שלא יזריקו עלינו פגזים. אז זה ציפייה גדולה או קטנה? קטנה. למה? כי מלחמה קטנה, ציפייה קטנה. אבל אם מלחמת השחרור, קמה מדינת ישראל. מלחמת ששת הימים, ירושלים בידינו. מלחמה יותר גדולה. לא שצריך להזמין מלחמות, אבל הרב אומר, הכלל הוא כמה שהמלחמה יותר גדולה בכמות ואיכות, הציפייה לתיקון אחריה תהיה יותר גדולה. ואכן, אחרי מלחמת העולם הראשונה, קמה המנדט, שזה היה הכנה למדינת ישראל. ואחרי מלחמת העולם השנייה, קמה מדינת ישראל, 3 שנים אחרי זה. ברוך השם. זה גם לא רק תיקון לעם היהודי, זה גם תיקון לאנושות. ישראל, קיבוץ גלויות, כל מה שאנחנו רואים היום זה המשך לאותה מלחמת העולם השנייה, שלצערנו הרב שילמנו עליה מחיר כזה כבד, אבל התוצאה היא שהנה, אנחנו הולכים ומתקדמים. אז המלחמה העכשווית היא גדולה או קטנה? מה אתם אומרים? אה? אה? קטנה. יחסית אתה אומר, היא קטנה. נכון? הנה עובדה, אתה יושב כאן, אין פיצוצים, אין פגזים. כן, יושבים כאן. אבל מה? לא עלינו, אבל יכול להיות שבמזרח התיכון, איך אומרים? הכל בלתי צפוי. פתאום יכול להתהפך, פתאום אתה יכול בין רגע לשמוע הזקה, וכולנו נהיה בתוך מלחמה גדולה, ומה יהיה אחרי המלחמה הגדולה? לפי מה שהרב אומר כאן, ציפייה לישועה עוד יותר גדולה, למצב עוד יותר גדול. דרך אגב, לגבי הרעיון הזה שהכל בלתי צפוי במזרח התיכון, אני רוצה לשתף אתכם באיזשהו עניין. לפני שנים רבות שהייתי עדיין צעיר, אז הייתי משרת בתפקיד מסוים, לא משנה כרגע, במילואים. ובאותו זמן היה גנדי, השם ינקום דמו, זכרונו לברכה. הוא היה אלוף פיקוד מרכז. והיה כינוס גדול של כל הקצינים של הפיקוד. ואני גם זכיתי להשתתף באותה כינוס, אני זוכר זה היה, אם אינני טועה, אני אומר את זה ככה מזיכרון שלי עשרות שנים, זה היה בירושלים באיזה מקום, אם אינני טועה, אני כבר לא זוכר, יכול להגיד, או בקולנוע אדיסון, היה פעם קולנוע אדיסון בירושלים, או באיזה אולם על יד זה. אני זוכר רגע, ישבנו, מאות קצינים ישבו שם בתוך העולם, ואז באותה תקופה הייתה מלחמת ההתשה. ואתם עוד לא נולדתם, חלק מכם. מלחמת ההתשה היה איזה שלב שהסובייטים הטיסו מטוסים מיגים שלהם, כאילו הם מצרים. והמטוסים שלנו הפילו 4 מיגים כאלה, ובתוך המיגים האלה ישבו טייסים סובייטים. ואז רוסיה הגדולה, אמא אמרה, הוא, אנחנו נקה בכם, והיה איזה מתח גדול, ומבחינה מדינית, כי רוסיה אימה עלינו ממש בעניין הזה. אז אחד הקצינים שאל את גנדי שאלה, ואמר לו, מה יהיה? הנה, רוסיה מאיימת עלינו. אחרי שהפלנו להם את המטוסים. אז גנדי היה לו חוש הומור. אז הוא אומר, בואו אני אגיד לכם, הוא ענה לקצין הזה כאן, אומר, כתשובה לשאלה מה יהיה כאן במזרח התיכון, ברוסיה עם האיומים, אז הוא אומר, תראו, אני אתן לכם משל, סיפור שהיה, שפעם היה איזשהו אקרב שרצה לחצות את תעלת סואץ, בשחייה, אבל כידוע שהאקרבים לא יודעים לשחות. אז איך הוא יחצה את תעלת סואץ בשחייה? פתאום הוא רואה את הגמל. הגמל יודע לשחות. הוא בא אל הגמל ואומר לגמל, יא גמל, אני רוצה לעבור לצד השני של התעלה, תגיד לי, אני יכול לקפוץ אליך על הגב? ותעביר אותי את התעלה, אתה במילא עובר את התעלה. הוא מסתכל על הגמל על הקרב ואומר לו, מה אתה חושב שאני נורמלי? אם אתה תקפוץ לי על הגב, על הקרב, אתה תעקוץ אותי ואני אמות. אז אומר לו הקרב לגמל, אומר לו, תשמע, מה, למה שאני אעשה את זה? זה בכלל לא הגיוני. כי אם אתה תמות, גם אני אמות. הרי אתה תטבע ואני שנינו נטבע בתוך התעלה. אומר לגמל, אתה יודע מה, אתה צודק. אוקיי, תקפוץ על הגב. קופץ הקרב על הגב של הגמל, והם שוחים באמצע התעלה, פתאום הקרב עוקץ אותו באמצע התעלה. אז הוא אומר לו, הגמל, מה אתה עושה? הרי זה לא הגיוני מה שאתה עושה. שנינו נטבע, אומר לו, איפה אנחנו נמצאים? מה זאת אומרת אנחנו נמצאים? במזרח התיכון. הוא אומר, אתה לא יודע שבמזרח התיכון שום דבר לא הגיוני? הכל אפשרי. זה נכון. ובכלל של גנדי, השם ינקום דמו, זכרונו לברכה. אנחנו נמצאים בדור כזה, בתקופה כזאת, אתה לא יודע מה מצפה לך. עכשיו זה מלחמה קטנה, אתה יודע אם מתפתח מזה מלחמה גדולה, אתה יודע מה יהיה בעוד כמה שנים. אי אפשר לדעת, אנחנו בדור, בתקופה כזאת של... אבל מה, צבא הגנה לישראל צריך להיות מוכן לכל תרחיש, לאפשרות למלחמה קטנה, אפשרות למלחמה גדולה, למלחמה טוטלית, חס ושלום, למלחמה אינטיפאדה, למלחמה כזאת, לכל המלחמות. אשרינו שיש לנו צבא הגנה לישראל כזה, שיודע להתארגן מול כל תרחיש כזה או אחר. נכון, יחסית היום זה המלחמה היא קטנה. מה צריך באמת לצפות מאחרי המלחמה הזאת? מה אתם מצפים? נראה אתכם. מה?
ישועה.
אה?
ישועה, התעוררות כוח משיח.
קודם כל התעוררות כוח משיח, אבל מה עוד? מה מצפים אחרי המלחמה הזאת? מה המדינאים מצפים?
לא יהיה יותר משם.
אז זה תלוי, כל אחד יש לו דעה אחרת. יש אחד אומר, אתה אמרת שלא יהיה יותר ירי מכאן. יש אחד אומר, מה פתאום? אני מצפה לחזור לנצרים.
מישהו
רוצה
לחזור לשם?
כן, מה זה? רוצים לחזור לנצרים. למה לא? אם נחזור לנצרים או לגוש קטיף, מה יהיה? יהיה עוד פעם ירי?
לא.
ודאי שלא יהיה עוד פעם ירי. זה מבטיח את הדבר הזה. אין לך דבר יותר טוב מזה. אז זה דעה שנייה. יש עוד דעות כאן?
כן.
מה?
אני חושב שצריך להקים יישובים בתוך כל הכפר.
בתוך
ה... תעלים התיישבות, בתוך טורטן
התיישבות. בכל מקום להקים
התיישבות. בכל עזה שתהיה בית מדרש אחד בדרך.
בית מדרש, לפני ישיבה בעזה.
כן.
תן, כל אחד יש לו ציפיות משלו. מה יהיה? אנחנו לא יודעים. יכול להיות, יכול להיות שכל מה שאתם אומרים מתרחש. יכול להיות שלא. אי אפשר לדעת. כל אחד לפי הציפיות. אבל ודאי וודאי שאחרי המלחמה, אנחנו מצפים לשינוי, אנחנו לא יכולים, נלחמנו, בסוף הכל יחזור בדיוק מה שהיה, מה עשינו? שום דבר, מצפים לאיזשהו שינוי, כזה או גדול. אני יכול להגיד לכם מה יהיה באמת אם אתם מעוניינים. אתם מעוניינים?
מעוניינים.
נשאיר את זה לפעם הבאה. מה אני אגיד לכם עכשיו, אז לא היה לכם מתח.
מה, נבואה חזרה לעולם הרבה?
לא נבואה, זה כתוב בתורה. טוב, אני אגיד לכם את זה, זה לא בדיחה מה שאני אומר לכם. יש בתורה, כתוב אצל אברהם אבינו, קוראים לזה גבולות ההבטחה. החז"ל קוראים לזה, התורה קוראה לזה, למה קוראים לזה גבולות ההבטחה? שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו את הגבולות מהנילוס ועד הפרת, מן הים ועד המדבר. ככה כתוב אצל אברהם אבינו. זאת אומרת, הגבולות המובטחים בתורה לאברהם אבי האומה, זה גבולות ברורים, פחות או יותר, מהנילוס עד הפרת ומן הים ועד המדבר. בכלל, צריך לדעת עיקרון גדול בהיסטוריה, בכל הדורות, גבול זה לא דבר סטטי. זה דבר משתנה. אני חי כאן 60 שנה, עוד מעט 70 שנה בעולם הזה. הגבול של מדינת ישראל זה כמו אקורדיון. פעם ככה, פעם היינו בפאתי קהיר ופאתי דמשק ובביירות, ופתאום מסיבה מלחמה, לחצים מדיניים, פתאום נעשה קטן, ככה כל מה. כמו בתקופת התנך. בתקופת התנך, פעם היינו ארץ גדולה, בתקופת שלמה המלך וכו', לפעמים פתאום נעשינו ארץ צנה. זה הכל תוצאה של מאבקים ומלחמות ובעיות מדיניות כאלה ואחרות. אבל יש גבולות ההבטחה, גבולות שהבטיחו לאברהם אבינו. הפעם קראתי איזו ידיעה בעיתון שראיינו את האבא של השליט הסורי העכשווי, נדמה לי קראו לו אסד או משהו כזה. איך? חפה זה לאסד. אסד, בסדר. אז העיתונאי ראיין אותו. שוב פעם, צריך להתייחס לכל כתבה עיתונאית ברבון מוגבל. אבל אני קראתי את הכתבה, והשליט הזה, העריץ הזה, אמר, אני לא מאמין ליהודים, שהם אומרים שהם לא רוצים מלחמה. שאל אותו הכתב, למה אתה לא מאמין להם? מה השיבה אומר? תראה, אצלהם בתורה שלהם כתוב שהגבול יעבור מהפרת עד הנילוס. זאת אומרת שדמשק יהיה בתוך ארץ ישראל, ארץ שלהם. חוץ מזה הוא אומר לו, האסד הזה, הוא אומר לו, תשמע, תשים לב בכנסת אצלהם, איפה שהמרצים עומדים אל הפוליטיקאים, יש במה כזאת, ומאחורי זה יש קיר אבן עם אבנים מסוטטות, ועל הקיר הזה יש איזו תמונה וירטואלית כזאת של חוף המזרח ארץ ישראל, כאילו מפרץ חיפה, ככה, משהו כזה, יש שם שרטוט כזה. אומר לו אסד, שמת לב שאין להם גבול שם בתמונה הזאת? מה, אתה חושב במקרה להם גבול? הם מאמינים, היהודים האלה, לא מאמינים, הם מאמינים שהם בסוף יקבלו את כל הגבולות שאלוהים הבטיח להם. מהנילוס ועד... אני מוכרח לומר, להבדיל אלף אלפי הבדלות. אנחנו בוודאי שמה שהאלוקים הבטיח יתקיים. הוא הבטיח לאברהם אבינו ועשך לגוי גדול. יצא ממך עם. עם הזה חי. עם ישראל חי, אנחנו כאן היום, ברוך השם. הוא הבטיח לנו את ארץ ישראל. איפה אנחנו עכשיו, באיזה ארץ? אחרי 3,000 שנה. הרי דבר אחד מדברי הנביאים לא יחזור אחור. אז ודאי ודאי דברי התורה לה, אבל מתי זה יהיה ואיך זה יהיה? זה כבר הדורות הבאים, חכה לדורות הבאים. אבל ודאי ודאי כל מה שאלוקים הבטיח יתקיים בסופו של דבר. לכן, אני אומר, המלחמה הזאת היא קטנה. האם התוצאה תהיה כזאת או תוצאה תהיה אחרת, זה לא משנה. אבל התוצאה הסופית היא קובעת. התוצאה הסופית היא תהיה שעם ישראל כולו יחזור לארץ ישראל. ולכל ארץ ישראל. ולא רק זה, הערבים ואומות העולם ואירופה יכבדו אותנו, לא שילחמו נגדנו. למה? כי ישראל הוא ראש של עולם. כי מארץ ישראל, מירושלים, יהיה רק טוב לעולם, לאנושות. ויגידו, אנחנו מאוד שמחים שיש עם כזה בעולם, שהוא באמת עושה טוב לכל האנושות כולה. זה יהיה באחרית הימים, במהרה בימינו. אמן. אמן.